שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בנקודותיים בתחילת כ"ט עמוד ב' ונסיים קצת אחרי אמצע למד עמוד א', השיעור היום יהיה 15 דקות. אחרי שבמשנה בתחילת הפרק דיברנו על תהליך השחיטה, על כמה צריך לחתוך, היום הגמרא מדברת על איזה שלב מתוך תהליך השחיטה נחשב השחיטה. מה הכוונה? ברור לכולם שהסיום של השחיטה זה ודאי מוגדר כשחיטה. השאלה היא, האם זה דווקא הסיום, כי זה מה שמתיר את הבהמה באכילה, או שגם בתחילת התהליך, אפילו שמבחינה הלכתית כרגע בעצם עוד לא קרה כלום, הוא רק התחיל לחתוך, עדיין אפשר כבר להגדיר את זה כשחיטה. זאת השאלה, והניסוח של השאלה הזאת בגמרא זה האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כלומר שגם ההתחלה נחשב שחיטה, או אינה לשחיטה אלא לבסוף, כלומר רק סיום התהליך נחשב שחיטה. בשאלה הזאת הגמרא מביאה מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, שריש לקיש אומר שזה רק בסוף, ורבי יוחנן אומר שזה מתחילה ועד סוף. עוד פעם שנזכור, ריש לקיש אומר שזה רק בסוף, רבי יוחנן אומר מתחילה ועד סוף. אז זאת המחלוקת, ועכשיו את הגמרא למחלוקת הזאת נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון, שהוא לא ממש כתוב בגמרא בצורה מרוכזת, אלא ליקטנו את זה מתוך הסוגיה, ננסה להגדיר את הנפקמינות, האם התחלת השחיטה נחשבת שחיטה או לא, זה השלב הראשון. בשלב השני נגדיר מה הכוונה התחלת השחיטה, ובשלב השלישי נראה קושיות במחלוקת לכאן ולכאן. אז זה באופן כללי מה שנראה, נתחיל בשלב הראשון. מה הנפקמינה, האם התחלת השחיטה נחשבת שחיטה או שלא? אז לגבי זה אנחנו נפגוש בגמרא שלושה סוגים של נפקמינות, כשעל כל סוג גם נראה דוגמאות. הסוגים הם פסולים, חיובים וחלויות. מה הכוונה? נבין את זה לפי הדוגמאות. אז על הסוג של פסול אנחנו נראה שתי דוגמאות. דוגמה אחת, למשל עולת העוף שאמורים לשחוט אותה למעלה על המזבח, ובמקום זה את ההתחלה עשו למטה ואת ההמשך למעלה כמו שצריך. אז אם נאמר כמו רבי יוחנן שלהתחלת השחיטה יש משמעות אז היא תהיה פסולה, אם נאמר שרק לסיום השחיטה יש משמעות אז היא תהיה כשרה. זו דוגמה אחת לפסול. בסוף הסוגיה נראה עוד דוגמה לפסול, כשהוא חשב מחשבת שלא לשמה בקורבן פסח, ואנחנו נראה שם נפקמינה אם זה נחשב שהפסול של שלא לשמה זה כבר בהתחלה או רק בסוף השחיטה, נראה זה בסוף. אז אלה הדוגמאות לפסול. הסוג הבא זה חיוב, כאן הדוגמה זה שחוטי חוץ. כלומר, יש חיוב על אדם ששוחט בחוץ, והשאלה האם הוא חייב, אם הוא שוחט רק את ההתחלה בחוץ, אבל את הסוף הוא עושה בפנים כמו שצריך. אז לפי רבי יוחנן שיש משמעות להתחלה, אז הוא יהיה חייב, לפי ריש לקיש הוא לא יהיה חייב, זה הדוגמה השנייה. הסוג השלישי של נפקמינה זה לגבי החלת חלות הלכתית, למשל, תומת פרה אדומה. כלומר, הדין בפרה אדומה זה שכל מי שמתעסק עם הפרה אדומה, כולל כמובן השחיטה, נטמא, והשאלה מה יהיה דין אם נמצא מצב שבו מישהו שחט רק את התחלת השחיטה, בהמשך נראה איך זה בדיוק קורה, בכל אופן אם נאמר כמו רבי יוחנן שיש משמעות להתחלת השחיטה, אז הוא יהיה תמה, אם נאמר כמו ריש לקיש שאין, אז הוא לא יהיה תמה. אלה שלושת סוגי הנפקמינות שנפגוש במהלך הסוגיה, נחזור עוד פעם על הדוגמאות. דוגמה ראשונה זה עולת העוף שהתחילו לשחוט למטה, אם היא פסולה או לא. דוגמה שנייה זה שהתחילו לשחוט בחוץ, האם חייבים או לא. ודוגמה שלישית שהתחילו לשחוט פרה אדומה, האם תמאים או לא. עד כאן השלב הראשון לגבי הנפקמינות. השלב השני, שזה כבר כן כתוב בגמרא מפורש, שזה מה אנחנו מגדירים כהתחלת השחיטה, כלומר מהי אותה התחלה שלגביה נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן. אז לגבי זה אומרת הגמרא שאותה התחלה זה דווקא שלב שאין לו משמעות עצמאית, למשל שהוא שחט רק מיעוט סימנים. אבל אם זה שלב כזה שאומנם בקורבן הזה שהוא שוחט כרגע עדיין לא יוצר חלות, אבל בקורבן אחר יש לשלב הזה משמעות, אז אין מחלוקת. כלומר גם לפי ריש לקיש השלב הזה יוגדר כשחיטה. למשל נראה את הדוגמה הראשונה של הנפקמינות שהבאנו מקודם לגבי עולת העוף. בעולת העוף כאמור צריך לשחוט למעלה על המזבח וגם צריך לשחוט שני סימנים. זה בניגוד לחטא תת עוף ששם שוחטים למטה ומספיק סימן אחד. אז מה יקרה אם הוא ייקח עולת עוף ויתחיל לשחוט למטה, אבל לא רק ישחט למטה מיעוט סימן, אלא הוא ישחט למטה סימן שלם, ואז יעלה למעלה ויעשה עוד סימן. אז כאן אומרת הגמרא, אמנם בעולת העוף עצמו לסימן אחד אין משמעות, אבל כיוון שבחטאת העוף לסימן אחד יש משמעות, זה מראה שבאופן כללי סימן אחד בעוף זה שלב בפני עצמו, וממילא בזה אין מחלוקת. כלומר גם לפי ריש לקיש הוא יודע שהשלב הראשון הזה של הסימן אחד נחשב שחיטה, וכיוון שהוא היה למטה זה פוסל את הקורבן. כל המחלוקת זה רק אם הוא היה עושה מיעוט של סימן למטה, אז ריש לקיש היה מכשיר ורק רבי יוחנן היה פוסל. עד כאן העיקרון, והעיקרון הזה נראה שהוא מוסכם לפי כולם. מה שכן זה שיש בגמרא מחלוקת לגבי יישום של העיקרון הזה לגבי מקרה מסוים. המקרה הוא גם כן כמו המקרה שדיברנו עליו עכשיו, לגבי מקרה שהוא שוחט את הסימן הראשון של עולת העוף בצורה לא קשרה, אלא שבמקום שהוא שוחט את זה למטה, כמו שעושים בחטאת עוף, הוא שוחט את זה לגמרי בחוץ, ורק את הסימן השני הוא שוחט בפנים על המזבח כמו שצריך. והשאלה היא, שזה בעצם הנפקמינה השנייה שדיברנו עליה מקודם, האם הוא חייב כאן על שחוטי חוץ או שלא? אז כאן רב יוסף אומר שזה בדיוק כמו המקרה הקודם, כלומר כיוון שבחטאת העוף סימן אחד זה מספיק, אז גם בעולת העוף יש לסימן אחד משמעות לגבי פסול, ועכשיו גם לגבי חיוב של שחוטי חוץ. זו דעת רב יוסף. לעומת זאת רב אומר שיש הבדל. במקרה הקודם שהוא שחט למטה, אז הוא באמת עשה פעולה שבדיוק את הפעולה הזאת עושים בחטאת העוף. אז לכן לסימן הראשון הזה יש משמעות גם בעולת העוף. אבל כשאת הסימן הראשון הוא עשה בחוץ, אז הרי בחטאת העוף לא עושים את הסימן הראשון בחוץ. ממילא לפעולה הזאת של סימן אחד בחוץ אין שום משמעות, ולכן זה כן נכנס למחלוקת של ריש לקיש ורב יוחנן, שריש לקיש אומר כמו במיעוט סימנים שאין שום משמעות להתחלה, זה לא מוגדר כשחיטה, וממילא הוא גם לא יחייב על שחוטי חוץ. ואילו רבי יוחנן יאמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, וגם מההתחלה נחשבת שחיטה, ולכן הוא כן יהיה חייב על שחוטי חוץ. עד כאן השלב השני של הסוגיה. אמרנו שכל המחלוקת זה דווקא בהתחלה כזאת שאין לה משמעות עצמאית, כמו מיעוט סימנים, שאז ריש לקיש אומר שזה לא מוגדר שחיטה ורבי יוחנן אומר שכן, אבל אם זה שלב שיש לו משמעות גם אם בקורבן אחר, כמו סימן ראשון בעולת העוף, אז גם ריש לקיש מודה שזה מוגדר שחיטה ונפקמינה לשחיטה למטה או לשחיטה בחוץ. השלב השלישי שמתחיל באמצע כפתת עמוד ב' זה שלב הראיות. הגמרא תביא שתי משניות, אחת מפרה ואחת מפסחים. מהמשנה בפרה ננסה להוכיח לשני הכיוונים, מהמשנה בפסחים רק לרבי יוחנן, אבל בכל אופן את כל הראיות נדחה. אז כאמור, הראיה הראשונה זה ממשנה בפרה, והיא עוסקת בדוגמה השלישית שבאנו מקודם לנפקמינות, וזה השאלה מתי מי שמתעסק בשחיטת פרה אדומה נטמא. אז מה כתוב במשנה? הנושא שם זה פרה אדומה שנפסלה מתישהו בתהליך ההכנה, או בשחיטה, או בהזעת אדם שמיד אחרי השחיטה. והשאלה היא, האם למרות שהפרה אדומה נפסלה, מי שהתעסק איתה או מתעסק איתה נטמא? אז לגבי זה אומרת המשנה שזה תלוי מתי הוא יתעסק. אם הוא יתעסק אחרי הפסול, כלומר שלמרות שנפסלה משום המשיכו להכין אותה, אז ברור שהוא לא נטמע, כי הרי אין כאן פרה אדומה, היא פסולה. אם הוא יתעסק לפני הפסול, אז כאן זה תלוי מתי נפסלה. אם היא נפסלה בהזעת אדם, אז אני יכול לחלק ולומר שמי שיתעסק בזמן השחיטה, אז היא כן הייתה נחשבת פרה אדומה והוא תמה. מי שיתעסק בהזעה, אז כאן היא כבר הייתה פסולה, אז הוא לא תמה. זה אם היא נפסלה בהזעה. אם היא נפסלה בשחיטה, אז כאן אין לנו איך לחלק את השחיטה לכמה שלבים, וממילא כאילו לא הייתה שחיטה בכלל, ולכן כל מי שהתעסק בשחיטה גם לפני הפסול הוא לא תמה, כי בעצם לא הייתה כאן שחיטה של פרה כשרה. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו נראה איך רוצים להוכיח ממנה לכאן ולכאן. אז הראיה הראשונה מכאן זה של רבי זיירה, וזה לטובת ריש לקיש שהשחיטה היא רק בסוף. איך הוא מוכיח? אומר רבי זיירה, הרי אם נלך כמו רבי יוחנן ונאמר שגם התחלת השחיטה נחשבת שחיטה, אז לכאורה גם אם נפסלה בשחיטה עצמה, עדיין אפשר לחלק ונאמר שמי שיתעסק איתה בתחילת השחיטה כן יתמה, ומי שיתעסק איתה בסוף השחיטה רק הוא לא יתמה. מזה שהמשנה לא אמרה כך, אלא היא אומרת שכל השחיטה הולכת ביחד וכל מי שיתעסק איתה בכל השחיטה לא נטמא, אז זה מראה שהמשנה היא כמו ריש לקיש, שלא מתייחסים להתחלת השחיטה כשלב עצמאי, וממילא גם מי שנגע בהתחלת השחיטה יהיה טהור. זאת הראיה הראשונה מהמשנה לטובת ריש לקיש, ואת הראיה הזאת רב הדוחה. אומר רבה, מה שרב יוחנן אמר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, זה דווקא כשבאמת בסוף יש סוף. אבל כאן שבסוף השחיטה נפסלה, אז גם הוא מודה שלמפרע גם בהתחלה לא הייתה שחיטה. וממילא כאן גם רבי יוחנן יודע שההתחלה לא נחשבת שחיטה, וממילא גם מי שהתעסק בהתחלה טהור, אבל אתה לא יכול ללמוד מכאן למצב שבו השחיטה הסתיימה בכשרות, שאז רבי יוחנן אומר שהתחלת השחיטה כן נחשבת משמעותית בפני עצמה. אז את הראיה לטובת ריש לקיש רב הדחה, ועכשיו רב רוצה להוכיח מאותה משנה עצמה דווקא לטובת רבי יוחנן. אומר רב, הרי מה לכאורה הנושא של המשנה? המשנה מביאה מצב שבו חלק מהאנשים שהתעסקו בפרה טמאים, וחלק טהורים, וזה כשהפרה נפסלה בהזעת אדם, ואז מי שהתעסק בשחיטה טמא, ומי שבהזעת אדם טהור. עכשיו אומר רב, אם המשנה הייתה סוברת כמו ריש לקיש שהשחיטה היא רק בסוף, אז היא יכלה להביא עוד מצבים כאלה ולחלק לא רק בין השחיטה לבין ההזעה, אלא גם בתוך השחיטה עצמה שלפעמים טמאים ולפעמים טהורים אפילו בלי שהיה פסול בכלל. איך אפשר לחלק כך? אז רב מביא שתי הצעות. הצעה אחת, כמו שגם הזכרנו מקודם, זה ששני אנשים שחטו, אחד את הסימן הראשון ואת השני את הסימן השני, ואז לפי ריש לקיש נאמר שהראשון טהור כי אז עוד לא שחיטה ורק השני טמא. זאת הצעה אחת, בסוגריים לומר שההצעה הזאת מתאימה רק לרבנן, אבל לרבי אלעזר ברבי שמעון אסור ששניים ישחטו כך ביחד, ולכן מובן למה המשנה לא הביאה את זה. הצעה שנייה זה שבאמת מדובר באדם אחד, ותוך כדי שהוא שוחט בין סימן ראשון לסימן שני, מישהו החליף לו את הכובע. ואז לפי ריש לקיש לומר שהכובע הראשון טהור, ורק הכובע השני טמא. אלה שתי הצעות שהמשנה יכלה להביא לפי ריש לקיש, שגם בהם משהו או מישהו טהור ומשהו או מישהו טמא. ואומר רבא, מזה שהמשנה לא הביאה את זה, מכאן שהיא סוברת כמו רבי יוחנן, שאין הבדל בין תחילת השחיטה לסוף השחיטה, כלומר שני אנשים יהיו טמאים וגם שני הכובעים יהיו טמאים. אז מכאן לכאורה הראיה לרבי יוחנן שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. זאת הראיה של רבא לתובת רבי יוחנן, אבל דוחה את זה הגמרא בשורה השישית בלמד עמוד א', והיא אומרת, זאת לא ראיה, באמת המשנה לפי ריש לקיש יכלה להביא גם את הדוגמאות האלו, היא לא הביאה אותם כי זה פשוט לא הנושא שלה. הנושא של המשנה זה לא להביא מצבים שבהם חלק טמאים וחלק טהורים, אלא זה לדבר על פרה שנפסלה, ולכן המשנה לא הביאה את הדוגמאות האלו, וזה לא ראיה נגד ריש לקיש. עד כאן המשנה בפרה והראיות לכאן ולכאן והדחיות, ועכשיו אנחנו עוברים לראיה מפסחים. בראיה הזאת, קודם נלמד את המשנה בפסחים ונראה דיון על המשנה, ורק בסוף הדיון נראה איך זה מוכיח לנושא שלנו. עכשיו, לפני שנראה את המשנה שם, נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת זה שיש איסור לשחוט את הפסח על חמץ. כלומר, מעבר לאיסור של חמץ שנובע מחג הפסח והמצות, יש גם איסור שנובע מעצם קורבן הפסח. כלומר, אסור לשחוט את הפסח כשיש לך בבית חמץ. עכשיו, חזל הרחיבו את זה שהאיסור הזה נוגע לא רק לקורבן פסח ביהודה לדניסן, אלא לכל הקורבנות שמקריבים בכל ימי הפסח, גם בכל המועד. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה שפסח שמאיזושהי סיבה לא הקריבו אותו בזמן, עוד מעט נראה למה. אז אם שוחטים ומקריבים אותו אחר כך, אז זה תלוי. אם עשו את זה לשמה, כלומר לשם פסח, אז כיוון שזה לא זמן של פסח, זה פסול לגמרי. אבל אם לא עשו אותו לשמה, אז הוא הופך לשלמים והוא קשר כשלמים. זאת הקדמה השנייה, ועכשיו נראה את המשנה שמשלבת בין שתי הקדמות. אומרת המשנה, מה הדין עם אדם שיש לו קורבן פסח שמשום מה לא נשחט בזמן, והוא שוחט אותו בכל המועד כשיש לו חמץ בבית? האם מעבר לאיסור הרגיל של חמץ בפסח, הוא גם עובר על האיסור של שחיטת קורבן כשיש לו חמץ בבית? אז אומרת המשנה שזה תלוי האם הקורבן פסול או לא. אם הקורבן פסול, אז הוא לא עובר על חמץ בקורבן, כי הרי הקורבן פסול. אם הקורבן לא פסול, אז הוא עובר. במה זה תלוי האם זה פסול או לא? זה תלוי האם זה לשמה או לא, כמו שקדמנו בהקדמה השנייה. אם הוא עשה את זה לשמה, הקורבן פסול. אם הוא עשה את זה שלא לשמה, הקורבן כשר כשלמים, ומילא הוא גם יעבור על האיסור של חמץ. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, כרגע לענייננו, נשים את העניין של חמץ בצד. מה שמעניין אותנו כרגע זה מתי זה פסול ומתי זה כשר. כאמור, נראה על זה דיון בגמרא, ובסוף נראה איך זה קשור לנושא שלנו של שחיטה בהתחלה או רק בסוף. אז כאמור במשנה, אם זה לשמה זה פסול, אם זה שלא לשמה זה כשר. והגמרא מבינה שכשאנחנו אומרים שלשמה זה כשר, זה לאו דווקא לשמה ממש, אלא גם מחשבה סתמית זה גם נחשב לשמה וכשר. בשביל שזה יהיה פסול, חייבים שתהיה מחשבה אקטיבית שלא לשמה, כלומר שהוא ממש חשב במפורש שהוא עשה את זה לשם קורבן אחר. זה נקרא בגמרא שבשביל להפוך פסח לקורבן שלמים, לא מספיק מחשבה סתמית, אלא צריך עקירה. הבעיה עם זה, זה שהשאלה הזאת, האם פסח שלא בזמנו צריך עקירה או לא, זה נתון במחלוקת בפסחים עין ג', אז לכאורה מהמשנה הזאת אפשר להוכיח שצריך עקירה. לכן אמר רבי חייא בר גמדא שבני החבורה הסבירו את המשנה בצורה אחרת, והם אמרו שצריך לחלק בין שני מצבים של פסח שלא בזמנו. מצב אחד זה שהבעלים של הקורבן כבר יצאו ידי חובה בקורבן, כלומר שמדובר שהם הביאו קורבן, ואז הם איבדו אותו, אז הם הביאו חדש, ואז הם מצאו את הישן והקריבו אותו שלא בזמנו. מצב שני זה שהם עוד לא יצאו ידי חובה והם נדחו לפסח שני והם יכלו להשתמש בקורבן הזה לפסח שני, אבל הם לא התאפקו והקריבו אותו לפני זה. אלה שני המצבים, ואמרו בני החבורה שהמחלוקת בפסחים האם צריך עקירה או לא, זה במצב הראשון ששם כבר יצאו ידי חובה, לכן שם יש סברה לומר שהפסח אוטומטית הופך לשלמים ולא צריך עקירה. לעומת זאת, מה שדייקנו מהמשנה שם שצריך עקירה, את זה נעמיד במצב השני שהקורבן הזה עדיין מיועד לפסח כי הוא מיועד לפסח שני, וכאן לפי כולם באמת סביר שצריך עקירה כי עדיין יש עליו שם פסח. זאת התחייה של בני החבורה לניסיון לדייק מהמשנה שם שצריך עקירה, הם מעמידים את זה דווקא כשעדיין יש עליו שם פסח. אז זה הדיון על המשנה בפסחים. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו לשאלה של האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, או רק בסוף? אומרת הגמרא, התחייה הזאת של בני החבורה, שכאן צריך הכירה בגלל שזה מיועד לפסח שני, זה מובן רק לפי רבי יוחנן, שישנה לשחיטה גם בהתחלה, אבל לפי ריש לקיש זה לא מובן. למה? כי הרי באותו חול המועד, ברגע שהוא רק התחיל לשחוט, אפילו שהוא רק עשה סימן אחד, זה כבר נפסל מפסח שני, כי הרי זה כבר טרפה, אז אתה כבר לא יכול לומר שזה עדיין מיועד לפסח שני. עכשיו, מתי קורה הפסול של השלא לשמה? זה קורה מתי שזה מוגדר שחיטה, כלומר זה תלוי במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. אז מילא לפי רבי יוחנן זה מובן, כי השלא לשמה מתחיל כבר בתחילת השחיטה, עוד לפני שזה נדחה מפסח שני, ולכן צריך הכירה. אבל לפי ריש לקיש זה לא מסתדר, כי הרי כבר אחרי הסימן הראשון זה כבר לא מיועד לפסח שני, כי הרי הוא כבר טריפה, ואילו רק אחרי הסימן השני, הפסול של שלא לשמה חל, כי הרי השחיטה נגמרת בסוף, ורק אז השלא לשמה חל. אז ממילא, אם בזמן של השלא לשמה זה כבר לא היה מיועד לפסח שני, אז יוצא שכן אפשר להוכיח מכאן שגם כשזה לא מיועד לפסח שני, כן צריך חקירה. אז הנה ראיה מבני החבורה לטובת רבי יוחנן שהשלא לשמה חל כבר בהתחלה, כלומר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. זאת הראיה מפסחים, ואת הראיה הזאת דוחה אביי. אומר אביי, אתה צודק שברגע שהוא שחט סימן אחד, אז אותו עצמו כבר לא נוכל להקריב לפסח שני, אבל בכל זאת אני עדיין יכול להגדיר אותו כמיועד לפסח שני, ושבגלל זה צריך הכירה. למה? כי למרות שאותו בעצמו אני לא יכול להקריב בפסח שני, אני יכול לבדות אותו ובכסף לקנות פסח שני. וממילא, גם לפי ריש לקיש, זה עדיין מוגדר כמיועד לפסח, גם כשהוא מגיע לסימן השני, שאז הוא עשה את מחשבת השלו לשמה, ולכן התחייה של בני החבורה מסתדרת גם לריש לקיש. בזה סיימנו את השלב השלישי של הסוגיה, הגענו קצת מתחת לאמצע עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. למדנו היום על מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, לפי ריש לקיש השחיטה היא שחיטה רק בסוף, לפי רבי יוחנן מההתחלה ועד הסוף. לגבי זה ראינו שלושה שלבים בדיון, בשלב הראשון ראינו מה הנפקמינה, אז אמרנו שיש נפקמינה לגבי פסולים, חיובים או חלויות שקשורות לשחיטה, למשל הפסול של עולת העוף שנשחט למטה, החיוב של שחוטי חוץ והחלות של תומה כשמתעסקים עם פרה אדומה. בשלב השני שאלנו מה הכוונה תחילת השחיטה, והסברנו שכוונה היא דווקא לשלב כזה שאין לו משמעות עצמאית, אבל אם למשל בעולת העוף עשו סימן ראשון למטה, לזה יש משמעות עצמאית לפי כולם, כיוון שבחטאת העוף זה מספיק, אם הוא שחט את זה בחוץ, כאן יש כבר מחלוקת, כיוון שגם בחטאת העוף אסור לעשות כך. בשלב השלישי והאחרון ראינו ראיות לכאן ולכאן, בהתחלה הבאנו משנה בפרה, ששם אמרנו שכל מי שמתעסק עם פרה אדומה נטמע, כתוב שם שאם הפרה נפסלה, אז כל מי שיתעסק אחרי הפסילה ברור שהוא לא טמא, מי שיתעסק לפני, אז אם היא נפסלה בשחיטה, כולם טהורים, אם בעזת אדם, אז מי שיתעסק לפני זה, כלומר בשחיטה, טמא. זה מה שכתוב במשנה, וראינו ראיות מזה לכאן ולכאן, כלומר רבי זיירא רצה להוכיח מכאן כריש לקיש שהשחיטה היא רק בסוף, מזה שהמשנה אמרה שבשחיטה תמיד טהורים, ואילו לפי רבי יוחנן, גם אם היא נפסלה בשחיטה, היינו צריכים לומר שמי שיתעסק לפני הפסילה יהיה טמא. זה רבי זיירא, אבל דחינו שגם רבי יוחנן מודה שהתחלת השחיטה נחשבת שחיטה רק אם באמת היה סוף, אבל כאן זה נפסל בסוף, לכן גם אין התחלה. רב לעומת זאת רצה להוכיח מכאן לרבי יוחנן מזה שהמשנה לא חילקה גם בתוך השחיטה עצמה, לגבי למשל שני אנשים ששחטו אחד אחרי השני, או אדם אחד שהחליף כובעים, שלפי ריש לקיש רק בסוף תהיה תומה, אז כנראה שהמשנה סוברת כרבי יוחנן שתמיד תהיה תומה, אבל גם את זה הגמרא דחתה, כי יכול להיות שבאמת המשנה סוברת כך, אבל זה לא הנושא שלה, היא עוסקת בפרה שנפסלה. אז זאת הייתה המשנה בפרה, והראיות לכאן ולכאן והתחיות. אחר כך הבאנו משנה בפסחים, ורצינו להוכיח ממנה לטובת רבי יוחנן. מהמשנה שם למדנו שפסח שנשחט שלא בזמנו, אם זה לשמה או בסתם זה פסול, אם זה ממש שלא לשמה בצורה אקטיבית, אז זה קשה. מכאן הגמרא רצתה להוכיח שפסח צריך הכירה, אבל בני החבורה דחו שכאן מדובר בפסח שעדיין יש לו שם פסח כי הוא נדחה לפסח שני, ואז לענייננו אמרנו שזה מסתדר דווקא עם רבי יוחנן, כי הרי לפי ריש לקיש ברגע שהוא התחיל לשחוט זה כבר לא יוכל להיקרב לפסח שני, ואילו הפסול שלו לשמה זה רק אחרי זה. זאת הראיה לרבי יוחנן, אבל ענתה הגמרא שגם לריש לקיש אפילו שהוא כבר התחיל לשחוט וזה טרפה, עדיין יש לזה שם פסח כי הוא יכול לפדות את זה ולקנות עם הכסף פסח, ולכן בני החבורה מסתדרים גם לריש לקיש, ולכן יוצא שלא הכרענו במחלוקת האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף כרבי יוחנן או רק בסוף כריש לקיש. כל טוב.